היי, כאן חגי אלקיים שלם, מאסור להשוות. השבוע אין לנו פרק רגיל בשבילכם, בגלל שאורן בנסיעת עבודה, וזה קצת חיבל לנו בלוח הזמנים. אז חשבנו לעצמנו מה אנחנו יכולים להעלות לפיד, כדי שלא תהיה לכם משבצת חסרה בלוז, בגלל שלא העלינו בשבילכם פרק, ומצאנו את ההרצאה שהעברנו בתחילת נובמבר, בעיניים חדשות, למה אנחנו משווים דברים. בהרצאה עצמה היה חלק של בערך שעה של לענות לתשובות מאזינים בלייב ובשלוף, אבל גם היה חלק של חצי שעה שבו הסברנו את הקונספט המהותי שנקרא חשיבה מרובת מודלים, שזה כמובן הקונספט שבגללו ולמענו הקמנו את הפודקאסט. אז לקחנו את החלק הזה מההרצאה, ערכנו טיפה והגשנו למי שלא הספיק בשידור חי. בעצם זה קצת אוריג'ין סטורי של הפודקאסט, למה בכלל יצאנו לדרך הזאת ומה הגישה שלנו. אז למי שפספס, אני בטוח שתיהנו, ובכל מקרה נתראה עוד שבועיים עם השוואות חדשות.
אז קודם כל, אני אורן. אני חושב שאף פעם לא עשיתי הצגה מסודרת של מי אני ומה אני בפודקאסט. אז אני אורן ברנשטיין, אני גר בתל אביב, יש לי שני כלבים, ואני עובד בחברת הייטק מפורסמת, בתור מהנדס תוכנה, עם זיקה לעיבוד שפה טבעית ודברים שכאלה.
כן, אני חגי אלקיים שלם, אני מנסה לתפעל את הצד הטכני כרגע, אז אני עוד רגע אהיה ב-100% איתכם, אבל אני פסיכולוג פוליטי, זה אומר שאני מתעסק באיך בני אדם מקבלים החלטות, בעיקר בהקשרים פוליטיים, אבל כמובן שבמסגרת ללמוד איך עובד פוליטיקה ואיך עובד פסיכולוגיה פוליטית, למדתי מה לפסיכולוגיה חברתית, ואולי אם שמעתם נגיד חצי פרק של הפודקאסט, אולי שמתם לב.
כן, אז אסור לשוות כאילו, הוא לא רק שהוא פודקאסט שכיפנו לעבוד לו ביחד, אלא בתכלס הוא די משקף את האני הכי אמיתי שלנו, את המהות של מה שמוביל אותנו בחיים. אז בואו ננסה להסביר לכם קצת איך הגענו לכאן.
אז בואו, אני רוצה להתחיל לדבר על איזושהי תופעה שאנחנו רואים הרבה, שאנחנו חווים הרבה, אנחנו שנינו אוהבים לשחק משחקי מחשב, ויש איזושהי תופעה שנגיד שאתם משחקים משחק התגנבות במחשב, ואז אתם, מה שקורה זה שאתם מסיימים את המשחק הזה, ואז אתם יוצאים לעולם האמיתי, וכשאתם יוצאים לעולם האמיתי פתאום כל העולם נראה אחרת. אתם הולכים ואתם רואים, אני יכול להתחבא מאחורי הפח זבל הזה, יש פה סמטה צרה, אם אני אלך משם הם יכולים לקפוץ עליי משני הכיוונים, או כל מיני דברים כאלה, ואז כל העולם נראה אחרת לגמרי.
כן, זה כאילו, זה לא שמשהו, אתם רואים אותם דברים, אבל המשמעות של זה בשבילכם היא אחרת, כי המשחק בעצם נתן לכם תפיסה שונה של מקומות מוכרים. זה לא רק משחקי התגנבות כמובן, לא לכולם יצא לשחק, אני מניח, משחקים כמו דאוס אקס או דיסונורד או כאלה דברים, אבל נראה לי שכמעט כולם שחקו טטריס, וזה קורה גם שם, אפילו שזה משחק שכמעט אין לו שום קשר למציאות שלנו, אחרי שמשחקים מספיק טטריס, אתה קם ואתה מסתכל על השולחן ועל הכיסא ועל הראיות מסביב, ואתה כזה, אם אני אשים את זה פה ליד זה, אז יהיה עליהם. במין כזה, יש כזה כוח, כשאתה משחק משחק או כשאתה נכנס למיינדסט מסוים, זה בעצם מאיר בצורה אחרת את כל המציאות שלכם.
ובעצם באיזשהו מקום, הדבר הזה הוא מה שנמצא מאחורי המשפט הזה, שחזרנו עליו שוב ושוב, ונחזור עליו עוד בהמשך, של כאילו למה אי אפשר לפתור בעיה באותה רמת חשיבה שבה היא נוצרה, כי כשאנחנו מסתכלים על העולם בצורה מסוימת, אז זה כאילו נועל אותנו לאיזושהי הסתכלות מסוימת, אפילו, זה הדוגמה, אתה מסתכל טיפה, על משחק מחשב מסוים, אתה חווה איזה משהו, ועכשיו זהו, כל העולם שלכם נראה ככה, כל העולם שלכם נראה ככה, וזה אומר שאתה יכול לפספס מלא 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 דברים. וכאן לאורן יש דוגמה אמיתית מהחיים.
כן, אז אם תסתכלו כאן אחוריי, תוכלו לראות את המדף עם האלכוהול שלנו, ובשקל אתם יכולים לראות את האויב. זו הכלבה סנסה. סנסה היא פקסימה והיא קלה, אבל היא גם גונבת אוכל מאוד מאוד מוכשרת. ואנחנו צריכים תמיד כשאנחנו מכינים אוכל או כשיש לנו אוכל בבית, לחשוב איפה לשים אותו כדי שסנסה לא תוכל להשיג אותו. מדובר בכלבה שכשהיא עומדת על הרגליים האחוריות היא נוגעת לי בכתפיים, אז זה לא כל כך טריוויאלי. ואני זוכר היטב פעם אחת שאני וזוגתי משה הכנו בלילה, שאתה צריכה להתקרר לפני השלב הבא של האפייה. אז אמרנו, טוב, איך נשים את זה שסנטה לא תוכל להגיע? בואו נשים את זה על המדף הגבוה פה של האלכוהול. אז עייפנו כמה מהבקבוקי ויסקי, שמנו שם את המדף, ובאמת, זה, אנחנו צריכים להתאמץ כדי להגיע, סנטה, גם אם עומדת ברגליים אחוריות, לא מגיעה לשם. אז אמרנו, טוב, ניתן לזה להתקרר, יצאנו לסיבוב בשכונה, ככה שעה, הליכה קצרה, והסוף, אני מניח שניחשתם, חזרנו ומצאנו את סנצה מאוד מאוד מרוצה, ואת הקערה ריקה על הרצפה. איפה טעינו? הבעיה הייתה שנידלנו את מציאות שונה מאיך שסנצה ממדלת את המציאות. אז כאן אתם רואים תמונה של אותו מדף אלכוהול, ולידו ספה. עכשיו, אנחנו אמרנו לעצמנו, מדף גבוה, ספה זה לא קשור לעניין, ספה זה בשביל השבט, אז הכל סגור. סנצה היא יותר רציונלית קצת. היא אומרת, כאן יש משטח בגובה הזה, אני יכול להגיע אליו, כאן יש משטח בגובה כזה, אני יכול לטפס ולהגיע לקערה הנחשקת. היא פשוט לא, סתם, מבחינתה ההפרדה הלוגית בין ספה שזה בשביל השבט ומדף שזה אוסף של דברים גבוהים, ההפרדה הזו לא קיימת מבחינתה, היא רואה את העולם אחרת. אם אנחנו היינו יכולים לראות את העולם כמו שסנצה רואה את העולם, אולי היינו יכולים לאכול עוגה במקום שסנצה תהנה.
כן. זה מושג שאנחנו עדיין מחפשים איפה לדחוף אותו בפודקאסט, שנקרא אומוולט, ואורן, אתה צריך טיפה להנמיך, כי יש פידבק שלי, מאצלך.
זה הכלובים האחרים משחקים
אחדים
שלי.
אז אומוולט זה בעצם מושג שיום אחד נדחף אותו לפודקאסט, אבל הרעיון הוא שבעצם כל בן אדם, כל ישות ביולוגית, רואה את העולם אחרת לגמרי. כלומר, אני מסתובב ברחוב, עם הכלבה שלי, אנחנו לא באמת מסתובבים באותו רחוב. כלומר, אני רואה כבישים ושבילים ומכוניות וכל מיני דברים כאלה, והיא פשוט רואה ריחות ועוד ריחות, ופה היה כלב ושם היה כלב, ואיפשהו פה מאחורי הפינה מסתתר עוד איזשהו יונק בינוני גדול או קטן שאני יכולה לקפוץ עליו. ולמרות שאנחנו מסתובבים באותו עולם, אנחנו בעצם חווים אותו בצורה אחרת לגמרי. והעניין הוא שזה פשוט איזשהו אמת ביולוגית שלנו, כאילו ככה עובד המוח של כולנו, וזה פשוט כי ככה, זו הדרך היחידה להתמודד עם העולם. הדבר הזה מתחבר לאיזשהו עיקרון שאנחנו רוצים שתחזיקו איתכם בראש באופן כללי, ובהרצאה הזאת שנקרא היררכיית הידע. באופן כללי יש לנו בעיה בעולם. הבעיה היא שהעולם מלא במידע, כמויות בלתי נתפסות של מידע. אין שום דרך שהמוח שלנו יתמודד עם כמות המידע שאנחנו מקבלים. ולכן הוא עושה איזשהו סיכום, איזשהו תהליך סיכום. וכמו שכל מי מכם שיצא לו להתעסק עם סטטיסטיקה, למד בשיעור בערך הראשון בסטטיסטיקה, כל פעם שאתה מסכם מידע באיזשהו אופן, אתה מאבד מידע באיזשהו אופן. והשאלה היא איך אתה מסכם את המידע. ופה יש בעצם כמה שכבות. השכבה הראשונה של המידע זה נתונים, שבמקרה, שזה פשוט נתונים היבשים, לצורך העניין במקרה של, שגם פה כאילו כמובן יש מלא בעיות של איזה נתונים אספת ואיזה נתונים לא אספת וכל הדברים האלה, אבל לצורך העניין במקרה של הדוגמה עם סנצה שנתנו קודם, הנתונים זה פשוט אוסף של נקודות גובה, נכון? איזשהו משהו כזה.
אז הרמה הבאה, רמת מה שנקרא מידע, וזה הרמה שבה אנחנו מארגנים את הנתונים הגולמיים לאיזשהו משהו, איזשהו נצבור של דברים. אז למשל, אפשר לחשוב על אוסף של נקודות גובה שביחד מהווים ספה, שזה כבר נותן לנו איזושהי תפיסה לגבי מה המשמעות של הנתונים האלה. יש פה אוסף של נקודות גובה שמהווים מדף, או מבחינת סנצה, ההפרדה הזו לא קיימת, ויש רק נקודת גובה איפה שהאוכל, ונקודות גובה שיכולות לעזור להגיע לו.
כן, ואז כשאנחנו עושים את המידע ומנסים להבלות עוד שלב, אנחנו מגיעים לידע, שזה בעצם איך שהאובייקטים שיצרנו מהמידע, איך הם מתחברים אחד לשני, מה הקשר ביניהם, מה ההשפעה ההדדית ביניהם. במקרה של סנצה זה לצורך העין, האם המדפים קרובים לספה, האם השולחן קרוב לשיש, כלומר מה הקשר בין הדברים, והשורה התחתונה של כל הדבר הזה, אם אנחנו עושים תהליך ניתוח טוב, זה חוכמה, כלומר זה כבר כללי התנהגות. זה איך אני לוקח את כל התהליך הזה, ומסיים באיך אשכרה צריך ואפשר לפעול.
כן, זה בעצם איך שאנחנו מביאים, מגיעים מהחושים להחלטות לגבי מה צריך לעשות בעולם. ומה שאנחנו רואים כאן, זה שלמרות שסנסה הרבה פחות חכמה מאיתנו, כנראה גם עם חושים פחות מחולדים, לפחות ראייה, היא יודעת להגיע לחוכמה יותר גדולה מאיתנו במקרה הזה, לא בגלל שיש לנו נתונים שונים מאיתנו, אלא בגלל שהיא מאבדת יותר נכון את הנתונים למידע ולידע, ולכן יכולה להגיע לחוכמה הנכונה לגבי המשימה הזאת של סנסה רוצה אוכל, אורן ומה שרוצים שהאוכל לא יהיה בבית של סנסה.
עכשיו חשוב להבין שזה לא רק קשור ספציפית, כאילו בואו אני רוצה את הדוגמה שהיא לא רק הכלבה של אורן, כדי להבין, יש איזושהי אמירה כזאת שממש מעצבנת אותי, שאומרת הנתונים מדברים בעד עצמם, וזאת אמירה שהיא פשוט לא נכונה, כי נתונים, זה פשוט לא נכון, אני לא יודע איך להסביר את זה מעבר ל... זה ממש ממש לא נכון, נתונים אף פעם לא מדברים בעד עצמם, נתונים זה המון 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 רעש, שאז מה אתה עושה? לצורך העניין, אם אני מקבל מלא נתוני מזכורות על אנשים, אז אני לא יודע מה לעשות עם זה, אני יכול לעשות מזה ממוצע או חציון, ואז העברתי את זה מנתונים לאיזשהו מידע. אני יכול לקבץ את זה לפי קבוצות, מזכורות במחלקת שכר, מזכורות במחלקת יחסי ציבור, מזכורות במחלקת לוגיסטיקה, או whatever, כל מיני דברים כאלה. ידע זה כשאני מתחיל לחבר את הדברים האלה ולהגיד, רגע, למה במחלקה הזאת, המשכורות יותר גבוהות, ובמחלקה הזאת המשכורות יותר נמוכות, והחוכמה היא להגיד, אולי הסיבה שאני לא מצליח, שהמחלקה הכי גרועה בארגון היא מחלקת whatever, קשורה למה שאמרתי עד כה. כלומר, אני אוסף את המידע, אני מסדר אותו, אבל מה שמעניין זה שכבר בשלב הראשון של לעבור מנתונים למידע, אם הייתי סתם הולך על ממוצע כללי של הארגון, מה היה קורה? ואם הייתי מחלק את זה לפי גברים ונשים ולא לפי מחלקות, ואם הייתי מחלק את זה לפי גיל ולא גברים ונשים, או גם וגם וגם, מכל אחד מהדברים האלה, בסופו של דבר, אני אגיע למידע אחר, לידע אחר, ובוודאי לחוכמה אחרת. וזה בעצם מה שאנחנו מנסים, וזה המקום שאנחנו עם הפודקאסט בעצם מנסים להתערב בו.
אגב, אפילו להבין מאיפה הרעיון הזה הגיע, של לירח את הידע, כי רואים אותו מלא מקומות בדרך כלל בלי קרדיט, ומסתבר שאחד הראשונים שהציג את זה הוא לא איזה מדען או משהו כזה, אלא דווקא משורר, T.S. Eliot, שבאחד המחזות הפחות מוכרים שלו יש לו את השורות, איפה החיים שאיבדנו בלחיות, איפה החוכמה שאיבדנו במידע, איפה המידע שאיבדנו בנתונים. זה לא פעם אחרונה שנפנה פה למשוררים, כי זה קצת הרצאה ברומו של עולם, ובסוף צריך לעזוב את עולם הנתונים ולעבור לעולם טיפה יותר פרקטי.
כן, והעניין הוא שבכל בעיה, כלומר, וכאן אני רוצה לחזור למשפט הזה שבעצם התחלנו איתו את הפודקאסט, התחלנו איתו את ההרצאה של אי אפשר לפתור בעיה באותה רמת חשיבה שבה היא נוצרה, כל הקטע הוא שאם יש לי איזושהי בעיה, ואני לא מצליח למצוא לפתרון, זה לא אומר שאין לי את הנתונים למצוא את הפתרון. זה אומר שאיפשהו בתהליך שבו לקחתי את הנתונים, תרגמתי אותם למידע, לידע וכן הלאה, איפשהו שם מידלתי את הבעיה, לא נכון, השתמשתי במודל הלא נכון, והוא מאכזב אותי עכשיו, הוא גורם לזה שאני לא אצליח, ואם פתאום אני אצליח לקחת צעד אחורה, להסתכל על אותם הנתונים בדיוק, אני לא צריך לאסוף נתונים חדשים אפילו, להסתכל על אותם הנתונים במודל חדש, פתאום אני אוכל למצוא איזושהי תובנה חדשה, שבחיים לא הייתי מגיע אליה פשוט כי, כמו הבן אדם שיצא מהמשחק התגנבות, ועכשיו רואה את הפח זבל בתור משהו להתחבא בו, מאחוריו, ולא בתור משהו לזרוק בתוכו זבל, בדיוק באותו אופן, לתת את המודל החדש, ייתן הסתכלות חדשה לגמרי.
ובעצם, בגלל זה אנחנו משווים דברים. זה הסיבה שבגללה בכלל, סיגלנו לעצמנו את הרגל הזה שבחר כך הפך גם לפודקאסט. אנחנו רוצים שברגעים האלה שאנחנו מרגישים שהמודל הנוכחי לא מספק את הסחורה, שיהיה לנו אוסף גדול של מודלים שנוכל לנסות. שנוכל להסתכל על המצב כמו סנסה, שנוכל להסתכל על המצב כמו כל מיני דברים, ואולי אחד מהדרכי הסתכלות תביא אותנו מהנתונים לחוכמה בצורה הכי טובה.
יש פה הערה בצ'אט של מיכאל שנציס, אני לא יודע איך להגיד את זה, שאומר, לרוב אנחנו בונים את המודל ומשכנעים את עצמנו שהוא נכון, ולא עושים את הרטרוספקטיבה הזאת. זה ממש נכון, ואגב, זה נכון ברמת איך שהמוח שלנו עובד. כלומר, אמרתי, המוח שלנו לא יודע להתמודד עם כל המידע שעובר, יותר גרוע מזה. המוח שלנו, אם הוא היה מחכה למידע שנכנס אליו כדי לפעול, היינו נופלים. כי באופן כללי, מדדו את זה, הזמן שלוקח למידע להגיע מהרגע שאור פוגע לכם ברשתית, עד לשלב שזה חוזר חזרה לקורטק, כאילו מעובד, וחוזר חזרה לקורטקס המוטורי, זה כזה, אני לא זוכר, עשירית שנייה, או איזשהו מספר כזה. עכשיו, תדמיינו שהייתם הולכים ברחוב, והייתם רואים כל הזמן עשירית שנייה אחורה, הייתם נופלים, נכון? כאילו, ברור שהייתם נופלים, כי אתם, עשירית שנייה זה מה? כאילו, חצי מטר אחורה, בקצב הליכה רגיל? כאילו, זה המספרים. והתוצאה של הדבר הזה, זה שהמוח שלנו מניח מלא הנחות, וזה גם גורם לזה, שאנחנו אשכרה נסנן נתונים שלא מתאימים לנו, כי יש לנו את המודל הלא נכון. אז המודל הוא לא רק דרך חדשה לארגן אותם לנתונים, הוא גם דרך לשים לב לנתונים שאיבדנו אותם במידע וידע.
ומביא אותנו לעוד רעיון קצת משוררי שרצינו להזכיר, הכיפות והשועל. אז זה מטאפורה שמגיעה במקור מהמשורר היווני הארכיאולוכוס, שאמר, שועל יודע הרבה דברים, אבל כיפות יודע דבר אחד חשוב. וזה בעצם דרך טובה לחשוב על איך אנחנו חושבים. יש אנשים שיודעים דבר אחד חשוב, יש להם איזשהו מודל אחד, שהוא המודל המרכזי של החיים שלהם, וכל פעם שהם נתקלים במשהו במציאות, אז המודל הזה הוא שם בשבילם, והוא נותן להם פרשנות.
למשל, מלחמת מעמדות, הדבר הכי קלאסי.
נכון, מרקס המציא את הרעיון הזה, שהכל זה מלחמת מעמדות, ואפשר למצוא עד היום באקדמיה כלכלנים מרקסיסטים, אבל גם אנתרופולוגים מרקסיסטים, וחוקרים של כמעט כל תחום, שמסתכלים עליו בתור מלחמת מעמדות. זה רעיון עם הרבה כוח, אבל זה גם שם אותם באיזשהו כלוב מחשבתי. לעומת זאת, יש אנשים שהם שואלים, הם יודעים הרבה דברים, ובמובן מסוים, הרבה פחות כיף להקשיב להם, כי זה בדיוק סוג האנשים שאתה תשאל אותם איזושהי שאלה, והם יגידו, מצד אחד, מצד שני.
כן, יש את האמירה הזאת של טרומן, הנשיא טרומן, לא, הנשיא אייזנהאואר או הנשיא טרומן, אני לא זוכר מי מהם, שאומר, הלוואי והיו לי יותר כלכלנים עם יד אחת, כזה, למה? כי נמאס לי מכלכלנים שאומרים, on the one hand, but on the other hand, אז הוא פשוט מעדיף שיהיה להם רק אחת. עכשיו ראינו דוגמה, אגב, מעולה לזה, כלומר, הרגע נגמרה מערכת בחירות בארצות הברית, וראינו שני סוגים של נרטיבים, נכון? הרבה אנשים נכנסו באחד מהאנשים החביבים עליי בעולם, נייט סילבר, ממדל הסקרים, והם אמרו, למה נייט סילבר? כל הזמן מקסטח את עצמו ואומר, יכול להיות שככה, אבל גם יכול להיות שככה. אבל נראה שככה, אבל אולי ככה. כל הזמן הוא מסייג את עצמו. והסיבה שהוא מסייג את עצמו זה כי, באופן כללי, אגב, זה נמצא מחקרית, אנשים שהם שואלים, הם טובים יותר בלנבא. הם טובים יותר בלדעת מה יהיה, כי הם יודעים לא להתאפס לסיפור אחד נורא נורא מושך, ואז הם יודעים להגיד, אוקיי, הנה כמה סיפורים אפשריים, או, במילים שלנו, הנה כמה מודלים אפשריים. כמובן שה...
זה ממש דומה לרעיון של חוכמת ההמונים, נכון? יש הרי, הסיפור הקלאסי של חוכמת ההמונים, זה יש יריד ויש משחק ביריד, תנחשו את המשקל של הפרה. ונותנים לכולם לנחש, ומי שמגיע הכי קרוב מקבל פרס. ואז מה קורה? הניחושים הם פרועים לחלוטין, כי רוב מי שמגיע ליריד אין לו מושג מהחיים שלו ואיך לעמוד משקל של פרה, אבל הממוצע יוצא ממש ממש קרוב. ולמה זה ככה? כי אמנם לרוב האנשים אין באמת מספיק ידע כדי להגיע להערכה שהיא קרובה למציאות, אבל הם יודעים משהו, והטעויות הן בלתי תלויות, או הן קרובות להיות בלתי תלויות. אז אם יש איזשהו אורח אחד ביריד, שהוא אומר, הפרה הזו יותר שמנה מהפרה של שנה שעברה, כי הייתי פה שנה שעברה, אז בואו נוסיף איזה 100 קילו על שנה שעברה. ומישהו אחר, הוא לא היה שנה שעברה, אבל הוא יודע שיש מחלה מסוימת של פרות שגורמת להם להרזות, ונראה לו שלפרה הזו יש את התסמינים, אז הוא נותן משקל נמוך. וכן הלאה וכן הלאה. כל אחד נותן איזושהי תובנה קטנה, הטעויות מתקזזות, והתובנות מצטברות, ואז בסוף ההמון ביחד יודע משהו. וככה זה כאן עם השועל, רק שבמקום שזה יהיה המון אנשים ביריד, זה בן אדם אחד עם המון מודלים בראש. כל מודל נותן לו פרספקטיבה אחרת, ו... בתקווה שזה בן אדם שיקול דעת, פחות אדם מתפקד, התובנות יצטברו, והוא ידע לזרוק לפח לדברים שסותרים, או שמתנגשים, או שסתם לא נראים רלוונטיים, ולהישאר עם משהו אמיתי.
זה דבר שקודד באיזשהו מודל, שנקרא קונדורסי ג'ורי, חבר המושפעים של קונדורסי, שבעצם אומר, למה חבר מושבעים זאת שיטה שבעיקרון אמורה לייצר צדק? כי מגיעים אלי אנשים, לכל אחד יש מודל שונה של העולם, ובסופו של דבר, אם עשינו את העבודה שלנו כמו שצריך, הטעויות שלהם מתקזזות, והם מתקרבים לאמת. והמודל הראשון שאנחנו עושים יכול להטעות אותנו, אבל כשאנחנו מוסיפים מודל שני, אנחנו מתקרבים יותר, מוסיפים מודל שלישי, מתקרבים עוד יותר, וככל יש איזשהו שלב שבו להוסיף מודלים סתם מבלבל אותנו ולא באמת מוסיף, אבל ככל שנקבל יותר זוויות, אנחנו נתקרב לאמת ולמציאות. וזה הכוח של שואלים. עכשיו, כנגיד משהו על קיפודים, קיפודים הם הרבה יותר כיפים באולפני טלוויזיה. כאילו, אם אתה עכשיו יש לך אולפן טלוויזיה ואתה צריך לדבר על מי הולך לנצח בארצות הברית, אתה לא רוצה להביא מישהו שיגיד לך, תראה, יש את הנתונים האלה, ויש גם את אלה, אבל יש גם את אלה, אבל יש גם את אלה. אתה רוצה מישהו שיגיב ויגיד לך, תקשיבו, זה גמור. המועמד א' בטוח הולך לנצח, כי התיאוריה הגדולה שלי מסבירה מלכתחילה את כל הדברים, והנה, אחרי שהחלטתי כבר מי הולך לנצח, במקרה מצאתי את כל הנתונים שמוכיחים, שמה שחשבתי קודם הוא נכון. וזה הדבר, כאילו, זה מוכר, פשוט אין לזה שום קשר לאשכרה תחזיות או ניבוי.
גם נראה לי שהרבה יותר קל, יותר כיף להיות קיפוד. כאילו, תחשבו על זה ככה, קיפוד אומנם הוא חיית טרף קטנה, אבל כל פעם שקורה לו משהו, תמיד התגובה הנכונה היא להפוך לכדור. אם מגיעה חיה גדולה, אני אפוך לכדור. אם נאבדתי, אני לא יודע איפה אני אפוך לכדור ויהיה בסדר. קר לי, חם לי, אני יודע מה לעשות. זה נחמד. כי יכול להיות שיוכלו אותי, כן? אבל עד לרגע הזה, אני חי בסוג של ודאות. השואל, הוא צריך להיות חכם, הוא צריך למצוא לטרף, יש טרף מסוג שונה, צריך להתאים את עצמו, הוא צריך להתגנב, זה מלא מעמסה קוגניטיבית, הוא כל הזמן צריך להחליט, מתוך כל הכלל התנהגויות שאני יודע לעשות, כי אני כזה מתוחכם, מה מתאים עכשיו? הוא צריך כזה לא רק לפעול, אלא כל הזמן לבדוק את עצמו, וזה מתיש. אז כיף להיות קיפוד, כיף להקשיב לקיפודים, הבעיה היא שלא מגיעים ככה לאמת.
וזה מתחבר כמובן לשני מודלים גדולים שהצגנו בפודקאסט, ואנחנו מאוד אוהבים כשהגענו אליהם, זה פשוט הייתה לנו איזושהי תחושה כזאת של, הנה המודלים. כי זה המטה-מודלים שהם הכי חשובים בעולם פחות או יותר, לכל סוג של חשיבה, שזה כמובן המודל של פרדיגמות של תומס קון מצד ימין, ו-Neural Annealing מצד שמאל. נראה לי שאורן יתחיל מלספר על המודל האהוב עליו בעולם של תומס קון.
נכון. אז, כן, זה סוג של המודלי מחמד של כל אחד מאיתנו. אז הבחור פה מימין זה תומס קון, אני דיברתי עליו במשך פרק שלם וגם הזכרתי אותו מאז, כי למרות שזה גם מודל כאילו השוואה רגילה של אסור להשוות, של פילוסופיה של המדע, זה גם סוג של דרך לחיות את החיים שלך. אז מה בעצם תומס קון אומר? הוא מדבר, אני אתן לכם דיסקורת קצרה על מה שסיפרתי בפרק ההוא, תומס קון הוא פילוסוף של המדע, והוא ניסה להבין איך המדע מתקדם. ובעצם הוא היה סוג של בדיאלוג או בוויכוח עם פילוסוף קודם של המדע, בשם קארל פופר, שבגדול קארל פופר אמר, במדע אנחנו טוענים משהו למציאות, ואז אנחנו הולכים ובודקים, מנסים להפריך את זה, ואם הצלחנו להפריך, אז הרעיון שלנו לא נכון, ואם לא הצלחנו להפריך וניסינו מספיק פעמים, אז אפשר להמשיך הלאה בביטחון די סביר, שהדבר הזה הוא סבבה, שהוא כנראה קשור למציאות. מה שתומס קון אמר, הדבר הראשון שהוא הצביע עליו זה שזה לא עובד, בני אדם לא עובדים ככה. אם תחשבו על חיי היום-יום שלכם, יש לכם איזושהי אמונה, למשל, אתם מאמינים שמסעדה מסוימת היא טובה, מסעדה ששווה לאכול בה, משהו ממש סמי. אם פעם אחת תלכו לשם ויהיה לכם כאב בטן, אתם מיד תמחקו את כל מה שחשבתם שאתם יודעים על המסעדה הזאת? כנראה שלא. אתם, א', תנסו לחשוב, אולי זה לא היה מסעדה, אולי אני במקרה היה לי כאב בטן וזה לא קשור, כי אני לא רוצה לוותר על הידע הזה שצברתי. ואפילו אם אני נאלץ לקבל את זה שהמסעדה הביאה לי אוכל שגרם לי לכאב בטן, אז אני לא אזרוק לפח את התיאוריה, אלא אני אתקן אותה. כי התיאוריה עדיין יכולה להיות די נכונה. אני יכול להגיד, המסעדה מעולה חוץ מהמנה הזאת. המסעדה מעולה חוץ מבימי שלישי, כי חי עם הטבח בדיוק בחופש בימי שלישי. אז אי אפשר באמת להפיל תיאוריה על ידי להפריך אותה במובן הפופרי. אז מה תומס קון מציע במקום זה, בתור מודל של איך עובד המדע, וגם בעצם איך עובד המחשבה של כל אחד מאיתנו, הוא אומר, יש לנו לא תיאוריה שאנחנו בודקים, אלא אנחנו מתחילים דווקא מהנחת יסוד, שאנחנו מאמינים בה בלי תנאי. היא בעצם מה שמאפשר לנו בכלל לחשוב. הוא קורא לזה פרדיגמה. אז במדע למשל, פרדיגמה אחת זה הפיזיקה הניוטונית. אז אנחנו מאמינים שמה שניוטון אמר, שיש כוח אוניברסלי של הכבידה וכל מיני כאלה, וזה לא משהו שאנחנו בודקים אותו, אלא משהו שהוא תנאי יסוד כדי שנעשה מדע. ואם אנחנו מגלים משהו ש... כביכול סותר את הפרדיגמה שלנו, אז אנחנו נשדרג את הפרדיגמה, נוסיף לה איזה תיקון, נוסיף לה איזה יוצא דופן, לא נזרוק את זה לפח. ככה בעצם המדע מתקדם. אנחנו לאט לאט משייפים את הפרדיגמה ומוסיפים כל מיני תובנות חדשות, וככה אנחנו בעצם מגלים עוד ועוד על העולם. או במקרה שלי, אני אומר, זו מסעלה מעולה, אבל לא במי שלישי. כאילו, ככה אני מפתח את הסגנון החיים שלי. אבל מה שקורה שיכול לגרום לנו כן לאבד אמון בפרדיגמה, זה שלאט לאט מצטברים דברים ומציקים לנו. כאילו, קשה להצביע בדיוק על מה הופך את הדבר הזה שלא מתאים לפרדיגמה לשונה מדברים אחרים, שהם גם לא מתאים לפרדיגמה, אבל אנחנו מתקנים וממשיכים מה, אבל אלה דברים שנשארים לנו במוח. קום קורא לזה אנומליות. אנומליה אחת, טוב, אתה שוכח ממנה. שניים, זה מתחיל לדגדג. ואז ככל שמצטברות האנומליות, אתה מתחיל לחשוב, הדרך קדימה היא לא תיקונים לפרדיגמה, הדרך קדימה היא תצטרך להיות משהו שונה. אני אפילו לא יודע מה עדיין. ואז נכנסים למה שקוראים לו משבר מדעי בשפה של קון. או אולי אני אומר, וואי, אני צריך להזמין ארוחת צהריים למסעדה הזאת, אבל אני כבר, לא יודע, זה ימי שלישי לא טוב, זה ימי רביעי לא טוב, אני כבר לא יודע מה לחשוב. אז אני צריך למצוא משהו אחר, כי אי אפשר לחיות בלי פרדיגמות, אי אפשר לחשוב במסגרת כלשהי של חשיבה. ואז קורה מה שקון קורא לו, מהפכה מדעית. אני מאמץ פרדיגמה שתחליף את הפרדיגמה הקיימת, וזה חייב להיות אחד תמורת אחד, כי אי אפשר לעשות מדע בלי פרדיגמות. אבל במקרה שלי, אני לא יכול לחיות בלי שאני מאמין באיזשהם הנחות יסוד על העולם. אז אני מחליף את הפרדיגמה, והחדשה לפעמים בהתחלה היא פחות טובה מהקודמת במובנים מסוימים, כי אין לה את כל השדרוגים וכל השפצורים וכל התיקונים, אבל מה שיש בה זה תקווה לעתיד. אני באמת מאמין שעם הפרדיגמה הזאת, עם האמונה החדשה הזאת על העולם, אני יכול להגיע רחוק יותר. ולא יודע, אני לא יודע אם זה נשמע לכם משהו פרקטי, אבל אני מרגיש שבהרבה פעמים, סתם כשאני חי את חיי, כשאני מטייל עם הכלב, או כל מיני דברים כאלה ממש פשוטים, הנה, זו אנומליה. רגע, בוא נשים לב שאני חי מתוך פרדיגמה מסוימת, אולי לא שמתי לב שהפרדיגמה הזו מובילה אותי, אבל היא כבר מובילה אותי מלא זמן. בוא נהיה מודעים לזה, בוא נראה אם אולי הגיע הזמן למהפכה, אולי אני במשבר. וזה באמת כאילו, הרעיונות האלה, הוא הכיל אותם על התנהגות של קהילות שלמות, של אלפי ואפילו מיליוני אנשים, אבל זה כאילו משהו נורא כזה מגניב בזה שהוא מודולרי, הוא חל באותה מידה על תהליך של דקות שקורה רק אצלי בראש בפני. ולכן אני אוהב את תומאס קון.
וזה מתחבר בצורה די מושלמת למודל של Neural Annealing, שזה משהו שנתקלתי בו די במקרה, והוא קצת ה-Grand Theory of Everything של פסיכולוגיה, מבחינתי כרגע. הוא מדבר על זה שכל שינוי עמדות מבחינתנו של אנשים, הוא מתבסס על זה שיש לנו איזשהו מודל של העולם, כל פעם שהמודל שלנו נשבר, מתנגש במציאות ולא עובד, אנחנו צוברים איזשהו שבירות, נקרא לזה, בראש, ואז בסופו של דבר אנחנו מגיעים לאיזושהי רמה, שאנחנו בשלים לשינוי, שאנחנו בשלים להגיע למצב שבו אנחנו משנים את המודל שלנו של העולם. ואנחנו כל הזמן צריכים למצוא איזשהו איזון בין מצבים שבהם אנחנו משנים מהר מדי ללאט מדי, כי תחשבו על זה, אם אנחנו נקבל החלטות מהר מדי, אז ילד בן שנתיים יגיע למסקנה מהר מאוד, שכל האנשים עם חולצות אדומות הם רעים, וכל האנשים עם חולצות ירוקות הם טובים, או איזשהו משהו כזה, ואנחנו לא נדע מה עשו, כאילו, וזה לא יהיה נכון, כי הוא עשה הכללת יתר. מצד שני, אם הוא לא ישנה את המודל שלו בכלל, אז הוא לא יצליח לזהות ששמוליק הוא בן אדם לא סבבה, גם כשהוא בא עם חולצה ירוקה, וגם כשהוא בא עם חולצה אדומה. אז אני צריך להתחיל לזהות את הדברים האלה, וזה נורא מסובך, אבל הרעיון שבעצם לקוח גם מלמידת מכונה, גם מעיצוב מתכת, מדבר על זה שבאופן כללי אנחנו לא מגיבים טוב לשינויים, לשינויים פתאומיים, מישהו עכשיו מנסה למכור לי איזשהו מודל חדש, אני לא אקבל אותו, אבל אם התחממנו מספיק, כלומר אספנו מספיק ראיות לזה שהמודל שלנו לא טוב, בסופו של דבר זה יכול לייצר מספיק אנרגיה חופשית במערכת, המודל ממש ממש מסובך ומשתמש בטרמינולוגיות ממלא מהמקומות שאת חלקה אני לא מבין, ועם כל האנרגיה הזאת אני יכול עכשיו לשנות את דעתי. עכשיו אני דיברתי על זה בפודקאסט בהקשר של לטמפרר את המוח של חברים שלנו, אבל זה נכון לגבי כל קבלת ההחלטות שלנו, כל פעם שאנחנו אוספים תקלות, זה הזדמנות להחליף מודל, זה הזדמנות להסתכל בצורה אחרת, וכשאנחנו באים מהצד השני, ופשוט באים כאשר באמתחתנו מספר מודלים, זה עוזר לנו לא להישבר, זה עוזר לנו לא להגיע למצב שתפיסת המציאות שלנו נשברת, אלא להגיד, הנה מודל חלופי שמסביר את מה שאני מחפש. ונראה לי שאלה המודלים הכי גדולים שיצאנו לשים בפודקאסט מהבחינה הזאת.
כן, זה, האמת, זה גם מדגים את הגישה שלנו, כי זה גם דוגמאות ספציפיות עם הקשר היסטורי, אפשר להם איזה סיפור כיפי על תומס קון ואיך הוא רב עם פופר, טוב, לי זה כיף, אלא מכם שכיף להם לשמוע על פילוסופיה של המדע. וגם אותו מודל, אפשר ממש להכליל אותו ולקחת אותו מכיוון הרבה יותר ברומו של עולם.
וזה מודל שמתחבר מאוד טוב ללהיות שואל, ולמה אנחנו, עמדתנו היא שמאוד כדאי להיות שואלים, גם אם זה אומר שלא נספר לכם בכל פרק של הפודקאסט, את המשך של אותו הסיפור הגדול, שבהרבה פודקאסטים אחרים כן מספרים. אני רוצה אבל לדבר קצת על, כאילו אנחנו לקחנו את כל הגישה הזאת, והתחלנו את הפודקאסט, כלומר התחלנו פודקאסט שהקטע שלו הוא בדיוק זה, לבוא ולחשוף אתכם למודלים, לקחת סוגיות, עדיף יומיומיות, עדיף מוכרות, ולנסות להציג איך חושבים עליהם בדרכים שונות, כאשר חלק מהעניין, למה בעצם אנחנו מביאים את הרעיונות הלא קשורים? כי אם ישר ניכנס לבעיה, אז הבן אדם ששאל אותנו את השאלה יהיה נעול בתוך איזושהי תפיסה, נכון? שאלתם אותנו איזושהי שאלה, אתם חושבים עליה כבר בצורה מסוימת, אם ישר נענה לכם לשאלה, אנחנו נפספס איזשהו משהו. אז מה שאנחנו יכולים לעשות, זה לקחת אתכם צעד אחורה, בואו שנייה תכירו מודל ממקום אחר, ועכשיו בואו נחבר את זה, לאיך אתם רואים את המציאות.
הסוג של טריק מלוכלך, נכון? זה כזה, אתה רוצה לדעת משהו על פיל? אז הנה אכבר. נכון שאכבר לבן? כן. אם הסכמת שאכבר לבן, אז אתה חייב להודות שהפיל אפור, ובכלל לא שמת לב שאתה עושה את זה.
בדיוק. ואנחנו רוצים קצת לדבר כאילו על, לפני שנגיע חלק של השאלות, בואו נדבר קצת על כאילו איך מיישמים את זה ביום-יום, שגם יהיה לנו איזשהו פרק שעוסק בנושא קרוב לזה, כאילו באיך בוחרים מודלים, מתישהו בקרוב, אבל גם בואו כאילו ניתן לכם את ה... we won't keep you hanging, ונספר לכם על איך אשכרה עושים את זה. והתשובה היא, כמו שרואים בשקופית, היא לקרוא מלא. אנחנו מציעים, כי הגישה שלנו, אנחנו מנסים להכליל, לפעול לפיה בחיים שלנו, זאת גישה שאומרת, אנחנו בעצמנו לומדים הרבה, אבל חשוב מלומדים הרבה, אנחנו מנסים ללמוד מגוון, אנחנו מנסים ללמוד רעיונות חדשים מתחומים לא לגמרי קשורים, כי אם אנחנו ממשיכים וקוראים שוב ושוב 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 ספרים באותו נושא, אז מה שיקרה זה שאנחנו נהיה קיפודים מאוד מאוד טובים, אבל עכשיו אנחנו נראה את כל העולם בזווית הזאת. באמת שאם את, כאילו עכשיו סיימתי לקרוא, עזבתי באמצע, אחרי שעתיים, ספר שמסכם את כל הדברים שכתבנו, במרכאות כתבנו, האמריקאים בתקופת טראמפ. עזבתי אותו למה? כי הוא חופר, אבל גם הוא פשוט, הוא כן הציג מאוד מאוד יפה, איך שכולם ננעלו באיזשהן תפיסות עולם, והוא נתן שם איזושהי דוגמה של שני אנשים שכתבו ספר על למה להזזל אנשים הצביעו לטראמפ, כל אחד הגיע עם הנחת יסוד שונה לחלוטין על למה, הם ראיינו את אותו בן אדם באחד הפרקים, ואז כל אחד לקח את הבן אדם הזה, ואחד אמר, זה בן אדם טוב, עם לב טוב, שפשוט קשה לו בחיים, ולכן הוא הצביע טראמפ. אז זה כאילו מישהו אחד. מישהי אחרת לקחה את אותו בן אדם ואמרה, זה בן אדם מרושע, הוא לא אוהב אף בן אדם, הם ראינו את אותו בן אדם, אחד יצא מהמסקנה שזה בן אדם טוב, והשני הגיע למסקנה שזה בן אדם רע, אבל פשוט בגלל שהם היו קיפודים, שפשוט ראו את כל העולם דרך איזושהי תפיסת עולם סופר צרה ומאכזבת.
אבא שלי הוא
צלם
חדשות, והוא אוהב לספר על כל המקרים שהוא צילם רב באיזושהי מלחמה, והוא מחר, אחרי זה, הסוכנית הזאת שלו בבית של ה-AP, היא מכרה את אותו צילום לחברות החדשות של שני הצדדים של המלחמה, הם שניהם הציגו את זה עם voice-over שונה, ושינו לחלוטין את המשמעות של מה שמצולם. הסוד שלנו כאן זה שאנחנו לא באמת קוראים כדי להבין את הנושאים השונים, זה הסוד המלוכלך, כאילו, למשל, לאחרונה קראתי ספר על פיראטים, על היסטוריה של הפיראטים של המאה ה-18. עכשיו, זה נושא מרתק, וזה כיף לקרוא על זה, ולא הייתי קורא את זה אם זה לא היה מעניין אותי, אבל האג'נדה שלי בסוף היא לא להבין לעומק פיראטים, אלא לראות מה פה, איך אני יכול להבין את זה, מה המנגנונים, מה עומד ביסוד שלהם, ואיך זה אולי רלוונטי לעוד תחומים בעולם.
כן.
יותר מאוחר חגי גם קרא ספר על פיראטים, ספציפית על כלכלה של פיראטים, ואני זוכר שאנחנו מינגיד כתבנו על מה אנחנו יכולים להבין מהפיראטים, והיה לו קצת פרספקטיבה שהוא קרא ספר הכלכלה, ואני קראתי ספר ההיסטוריה, אז אני אמרתי לו, זה מצחיק שכל הקלישאות על פיראטים, המבטא הסקוטי והרגל מייץ ומלא מלא מהדברים האלה, זה הכל מתייחס לפיראטים ספציפיים שחיו באי מסוים בקריבים, במשך איזה 7 שנים לפני שהרשויות תפסו אותם, וזה הפך כאילו למיתוס. וחגי ענה לי שדווקא מה שהוא קרה, זה שיש כל מיני פריציפי כאלה של פיראטים שהם משותפים ממקום למקום, נכון? כאילו...
על פני אלפי שנים, כלומר, אנחנו מדברים על פיראטים לפני 3,000 שנה, אלה שלפני 2,100 שנה בערך חטפו את יוליוס קיסר מצד אחד, ואלה שלפני 200 שנה שאחר כך עשו עליהם סרטים עם ג'וני דפ, ויש מלא דברים שדומים ביניהם, נכון? כאילו, לכולם יש קטע של, כאילו, לכולם יש איזשהו קוד התנהגות, ויש להם איזשהו קשיים באיך הם מתמודדים עם לפרוק סחורה ולאסוף סחורה, בגלל הגישה שלהם לנמלים, ויש מלא דברים דומים, למרות שהם בתקופות שונות, טכנולוגיה, הכל שונה, שום דבר לא דומה, אבל משהו באופן מהותי הוא כן דומה.
ואז חשבנו על זה, ואני אמרתי, יש כאן אבולוציה מתכנסת. כלומר, כל מה שמשותף בין פיראטים בקריבים במאה ה-18 ופיראטים בסין במאה השנייה לספירה, חייב להיות משהו שהוא מהותי לחוויה של להיות פיראט. כי הוא איכשהו נגזר מההגדרה שאני מלאך נגד החוק שמחפש אוצרות בים. מה שמצחיק, באותו זמן לא שמתי לב שאני לוקח מודל מתחום הביולוגיה. אבולוציה מתכנסת זה הרי מושג מתחום הביולוגיה זואולוגיה, שאומר שחיות שמנסות להיות באותה נישה אקולוגית, הם מפתחים יכולות דומות ואפילו נראים דומה, למרות שאין להם היסטוריה אבולוציונית משותפת, ובעצם האבולוציה מתכנסת לפתרון שעובד. ואני אכלתי את זה על הפיראטים בלי לחשוב בכלל. כאילו מבחינתי זה כבר לא כזה השוואה מפתיעה מגניבה, זה פשוט... חלק מארגז הכלים שאיתו אני מבין תופעות שמסקרנות אותי.
ואני חושב שלקרוא הרבה וגם לקרוא מגוון, זו דרך מעולה לעשות את זה. זה דרך שבה אתה יושב ואתה בוחן כל דבר חדש שאתה קורא ומנסה לחשוב איפה הדבר הזה מאפשר לי לבחון דברים מהחיים שלי, גם אם זה ספר על פיראטים, ומהצד השני, איזה מודלים אחרים שאני מכיר יכולים לעזור לי להבין את הספר הזה אחרת, והשילוב של כל זה יוצר... תפיסת עולם שאני חושב שהיא הופכת את החיים לפשוט מעניינים יותר וכיפיים יותר, וזה מה שרצינו לעשות, כי בשביל זה בעצם הקמנו את הפודקאסט. אז אנחנו מקווים שנתנו לכם איזושהי השראה לחשיבה מרובת מודלים, ושהפודקאסט ממשיך לתת לכם את ההשראה הזאת כל הזמן. המטרה שלנו היא שוב, לגרום לכם להסתכל שוב על המציאות, על דילמה קיימת, בעיניים חדשות. זה אורן בכלל דילגת לצטט את פרוסט על זה.
שמתי את זה באירוע, כולם קראו את זה. אז כמו שאמר מרסל פרוסט, מסע הרפתקה האמיתי הוא לא בלראות נופים חדשים, אלא בכך שיהיו לך עיניים חדשות.
אז זהו, זה המטרה שלנו. אנחנו מקווים שאנחנו עושים אותה בשבילכם פעם בשבועיים. ממש תודה שבאתם, ממש היה כיף לראות כמות תדירה של אנשים שהגיעו, ואת השאלות המעולות שלכם, ותודה על ההזנה, ונתראה בפעם הבאה עם השוואות חדשות. תודה.